אוקיי, ברוכים הבאים לאפלוג, פרק מספר 118 לתאריך 9.9.2025. היום פרק מיוחד בו אנחנו מסכמים את האירוע שזה עתה נגמר, אירוע אייפונים של אפל, אירוע ספטמבר, בדרך כלל יש בו אייפונים, אלא אם כן יש איזה קורונה או משהו כזה. אז כן, אז היום היה לנו אייפונים, אפל וואטס ואיירפודס. זה ממש היה על השולחן, ממש איך שהאירוע התחיל, טים קוק עלה ואמר, היום יהיה לנו איירפודס, אפל וואטס ואייפונים. אז לא היו הפתעות, ולא היה one more thing, ולא היה שום דבר אחר לדבר עליו. אז בואו נתחיל. אפל הציגה את זה ממש בסדר הזה, איירפודס פרו, אפל וואטסים ואייפונים. אנחנו נתחיל בסדר ההפוך, כדי לא לשעמם את מי שהגיע, אנחנו לא נעשה את זה שנשאיר את הדברים המעניינים לסוף, לא, נתחיל מהדברים המעניינים ממש עכשיו. אז נתחיל עם האייפון 17 פרו, כן, זה הדבר האחרון שאפל הודיעה עליו. אז האייפון 17 פרו, זה עדיין היה וכנראה תמיד יהיה מכשיר הדגל של אפל, המכשיר שמכניס לה את כל הבוכתות של הכסף שיש בעולם, פחות או יותר, לכן זה המכשיר הכי חשוב שלה. היא סיימה אותו את הערב, אבל כל המכירות התמקדו בזה. אז מה לנו באייפון 17 פרו? כן, אמנם כל מה שאני אדבר עליו נבנה עוד קודם, הדברים הוכרזו כבר קודם, ואפל פשוט חזרה על אותם דברים באספקט של האייפון 17 פרו, וזה היה מאוד מאוד ברור למה היא מתכוונת. האייפון 17 פרו נועד ל-content creators, לפחות זה המסר, אוקיי? זה המסר. מה זה אומר? שכמובן שמי שיקנה אותו יהיו כולם, אני, שאני אמנם כן שוק של content creator, אני יוצר תוכן ממש מול עיניכם או אוזניכם ברגע זה, אבל רוב האנשים שיקנו אותו זה אנשים שרוצים את הכי טוב, הכי חזק, הכי מהיר, הכי יקר, אבל עדיין המטרה היא לקחת קצת מהנתח של כל האינסטה 360 פרויים, כל הדברים האלה, אתם לא צריכים מצלמות, פשוט לקחת כמה שיותר מהנתח שוק של כל המכשירים האחרים שהם לא לעשות שיחות לגלוס בוואטסאפ, טיק טוק וכאלה, על ממש מצלמות ומכשירי אודיו וכל הדברים האלה, להראות שזה הכי טוב שאפשר, ברגע שאתה ממקם משהו כהכי טוב שקיים בשוק בכל דבר, מצלמות אודיו, אנשים רוצים אותו בגלל היוקרה, למרות שאם כל מה שהם עושים בסוף זה לגלול באינסטגרם, זה לא באמת משנה מה הם משתמשים בו, זה למה הם קנו אותו. אז כן, זה מה שקרה. תודה רבה על השאלות פה, אני רק אראה לכם שמי שמסתכל לנו במסך יכול לראות שאני גם יכול להראות את הדברים האלה על המסך. בן מל בן או בן שואל אם אין פרו מקס, עוד לא הגעתי לזה, אני רק עכשיו מדבר על האייפון 17 פרו. אז כן, אז זה מוביל אותי אבל לתשובה הראשונה. אז האייפון 17 פרו, הדבר הראשון שאנחנו יודעים עליו זה החומר ממנו עשוי. הוא עשוי מאלומיניום, לא מטיטניום, והוא מגיע בשני גדלים, זה הדבר הראשון שאמרו עליו. 6.3 אינץ' ו-6.9 אינץ', שני גדלים, זאת אומרת פרו ומקס. מה ההבדל ביניהם? שום דבר. זה 1.6.3, זה 6.9. מה עוד הבדל כתוצאה מהגודל? שוללה יותר גדולה ככל הנראה. אוקיי, זה ידענו, זה כנראה גם המצב יהיה עכשיו. אין הבדלים כמו פעם במצלמות וכדומה, אין סיבה גם שנראה את זה עכשיו. אז זה ההבדלים ביניהם. מה כן אנחנו יודעים עליו? אז זה אלומיניום, ו... אם בדברג' לא טעו, זה האייפון יוניבאדי הראשון. מה זה יוניבאדי? שהוא עשוי מיציקה אחת של אלומיניום. הגוף אלומיניום הוא יציקה אחת של אלומיניום שלא זוכר את הפועל של מה עושים, יוצקים אלומיניום כנראה, כן, שיציקת אלומיניום אחת. שזה מרשים, זה מאוד עמיד, זה גורם לזה להיות מכשיר הרבה יותר יציב ועמיד. זה גם עוזר לזה שזה מוליך חום בצורה פי 20 יותר טובה מהטיטניום. אחלה דבר, זה יעזור למכשיר אולי פחות להתחמם. אייפון 16 פרו שלי זה חתיכת גוש חום אחד גדול, אז טוב שזה קורה. המעבד מגיע עם A19 פרו, שוב, יותר מוקדם באירוע הציגו לנו את ה-A19, וגם את ה-A19 פרו בספוילר, אייפון 17R. אבל פה מדובר על הגרשה החזקה יותר של ה-A19 פרו, הגרשה הכי חזקה שיש כרגע בלן האייפונים. למשל, כן, יש 6-core CPU, יש... כנראה יש 16 קור, 16 ליבות נורל וכל הדברים האלה. מה ההבדל אבל מאחרים? יש 6 ליבות GPU, אוקיי? יש 6 ליבות GPU. בין היתר על ה-6 קור GPU גם גילו לנו כבר, שזה לא רק 6 קור GPU, יש גם משהו נשף שאני צריך להעביר עמוד אחד אחורה כדי לקרוא מה זה היה, כי הם הציגו לנו את זה ב-GPU, או לא, אני לא זוכר, כתבתי פה הרבה מאוד דברים. anyway, לכל GPU יש עוד איזה רכיב שעוזר לנו גם כן עם ה-AI, זאת אומרת ה-GPU, כיוון שה-GPU זה בדרך כלל השבב הכי טוב ל-AI שיש לנו במכשיר, חוץ מה-Neural Engines, אז הושיפו להם עוד רכיבים שזונן ב-AI, וכאן יש לנו 6 כאלה. שוב, מעבד הכי חזק וכדומה. דבר שמושיפו בגלל כל עניין הקירור, שגם עליו לצערי לא הייתי הכי מרוכז, שוב, בזמן אמת אני קורא, אבל הם הושיפו משהו שהיה בכל השמועות, וזה גם דבר הולך איתנו לאורך כל האירוע, כל השמועות הנכונות, שמעתם על הכל, אם עקבתם אחרי כל חדשות אפל, וחשוב לציין, לא כולם עקבו אחרי כל חדשות אפל, זה רק נראה לכם, אוקיי? רק נראה לכם שזה קרה, לא כולם עוקבים אחרי כל חדשות אפל, כמו משוגעים, כמוכם או כמוני וכדומה, להרבה אנשים האירוע הזה היה הפתעה לחלוטין. אז מה כן ידענו? ידענו על משהו שנקרא Vapor Chamber, משהו שמוציא את החום החוצה מהמכשיר בצורת של עידים ומפזר את החום לגוף אלומיניום וכדומה. אז כל זה, יחד עם הגוף אלומיניום, יחד עם הכל, מוביל למשהו שמאוד חשוב לנו, 40% better sustained performance. זאת אומרת, לא עוזר לנו שזה המעבד הכי טוב בעולם, וזה המעבד סמארטפון הכי טוב בעולם, זה לא עוזר לנו שהוא מגיע לביצועים הכי חזקים שיש בפיק שלו. מה שחשוב לנו שהוא ישמור על הביצועים האלה לאורך זמן, ואפל טוענת שכן, הוא 40% יותר טוב מהאייפון 16 פרו, בלשמור על הביצועים שלו לאורך זמן. האם זה באמת יחזיק מים? נראה, מים יחזיק נוזלים, כי יש נוזלים בוויפר צ'מבר הזה, לא משנה. אוקיי, עמידות, אמרנו כבר שזה גוף אחד, יציקת אלומיניום אחת, אז זה מאוד עמיד, הם הוסיפו עוד משהו מאוד חשוב לעמידות, הגב הוא כבר לא זכוכית, הגב הוא סרמיק שילד, עוד פעם, קרמיק שילד, מה שזה לא יהיה, גם כל האייפונים של אפל כולם עם סרמיק שילד מאחורה, אין יותר זכוכית מאחורה, היא לא תשבר ותעלה לכם יותר מהערך של האייפון עצמו, הסרמיק שילד גם כן הוא פי 2 יותר חזק ממה שהיה קודם, פי 2 או פי 4, לא זוכר, פי משהו, זה לא באמת חשוב, אין דרך למדוד את זה, זה סתם ערך מספרי של כפול ממשהו, אוקיי? זה גם הם צינו את זה ככה בין השורות, שבגלל שזה השכוחית, זה תופש פחות נפח משכוחית, יש יותר מקום לסוללה, אז הרווחנו עוד קצת מקום לסוללה גם פה. למשל, הזמן סוללה של האייפון 17 פרו לדעתי, לא פרו מקס, 39 שעות וידאו. שוב, ספוילר קטן לאייפון אר, באייפון אר זה 40 שעות וידאו, אם אתם דוחפים גם את הסוללה החיצונית שהם פרסמו, אז זה הרבה שעות בקיצור. לגבי מצלמות, והם בזבזו, לא בזבזו, ניצלו הרבה מאוד זמן על מצלמות, כי שוב, כמו שאמרתי, האייפון הזה, תרגטו אותו, לפחות מסגרו אותו, המסגרת השיווקית שלו הייתה, תראו איזה פרו זה, איזה דבר זה לקונטנט קריאטורס, לבמאים, לדבר מטורף זה, מה אפשר לעשות איתו? שוב, לא ש... לא יודע מה, 90 ומשהו אחוז מאלה שיקנו אותו בחיים להשתמשו בזה, אבל עדיין, אם זה בנו משהו בשביל האנשים הכי מקצועיים שיש, אם עשו את זה מספיק פשוט, אז גם האנשים הכי פשוטים שיש יכולים להוציא תוצאות מספיק טובות, אז זה חשוב. אז לגבי המצלמות למשל, אז המצלמות לראשונה, כל שלושת המצלמות האחוריות, הווייד, סופר ווייד וטלה, כולן 48 מגה פיקסל, וכולם גם פיוזן. פיוזן זה הטכנולוגיה שלהם לקחת כמה תמונות, ואז מכל התמונות ביחד להוציא את הכי פרטים שאפשר, הכי מדויקים. רואים את ההבדל, כן? מי שבוחן ורואה את התמונות, שמצלם הרבה תמונות בטיולים וכדומה, כמון, אין, הוא רואה מתי השתמשתי בעדשה שהיא פיוזן, והעדשה שהיא לא פיוזן. זה הבדל שמיים בארץ. אז כן, כל שלושת העדשות הם פיוזן, וגם 48 מגה פיקסל. כשברגע שיש גם 48 מגה פיקסל וגם פיוזן וגם עוד טכנולוגיה שהם אהבו לחזור עליה, פוטוניק אינג'ן, שזה בסך הכל שוק של החלקת תמונה מאוד משוכללת באמצעות AI, גורם לפשוט תמונות שהן ברזולוציה נמוכה יותר, או תמונות שנוצרו מכמה עדשות ביחד לראות יותר טוב, הם מצליחים לעשות בעצם זיוף כלשהו של 8 עדשות מקצועיות כביכול ב מכשיר אחד. אבל זה מרשים. מה זה אומר? מה זה נותן לנו בפועל? זה נותן לנו שיש לנו עכשיו בעצם הטלפוטו שלנו, במקום שהיה לנו עדשת זום שלנו, במקום שהייתה פי 5 באייפון 16 פרו, יש לנו עכשיו אמנם רק פי 4 כביכול, אבל זאת פי 4 אמיתית. פי 4 אמיתית שנותנת לנו פי 8 מזויפת נקרא לזה, דיגיטלית, כמו שהפי 5 הייתה בקודמת. אז יש לנו פי 4 אמיתית שתיתן לנו תוצאות הרבה יותר טובות מהפי 5, ולטעמי, מרחק הרבה יותר הגיוני מהפי 5 כדי לעשות תמונות יומיומיות, הפי 5 הייתה רחוקה מדי, ופי 4 זה סבבה, תמונות פורטרט מדהימות, ופי 8 זה כשאתה רוצה לצלם את הילד בים או משהו קיצוני, ופחות אכפת לך איכות, העיקר שתפסת פרטים. זה הפי 8 והפי 4, שילוב מעולה לדעתי, שהפי 5 כולם, להרבה מאוד היה ביקורות על הפי 5, היה לא פה לא שם ולא איכות משהו, אני מסכים לחלוטין. אז יש לנו פי 4, פי 8, ויש לנו גם את הפי 1, פי 2, גם הפי 2 פה הפעם היא מזויפת, זה לא פי 2 אמיתי, אז יש לנו בעצם פי 1 ופי 4, ויש לנו פי חצי, פי 2 ופי 8, יש לנו 8 עדשות שונות. אז בסך הכל יש לנו בעצם מעדשת סופר ווייד, שאם אני לא טועה זה 12 מילימטר, ועד 200 מילימטר שזה עדשת טלה. הרבה מאוד ומאוד מאוד יפה. בכמה מילים אישיות לגבי זה, אני טס עוד מעט לטיול מאוד גדול בארצות הברית, חוויה, ניו יורק, דיסני וולד, יוניברסל, מיאמי, כל מיני הדברים האלה. אני מקליט, מי שרואה אותי בווידאו עכשיו, אני מקליט מצלמה מקצועית עם 50 מילימטר פריים מדהימה, ויש לי עוד עדשת 15-200 מעולה, כל זה. אני לא הולך לקחת את המצלמה הזאת, אני לא הולך להיגרר עם מצלמת דיגיטלית מירורלס, עם כל הדברים האלה, לא הולך לעשות את זה, למרות שאני בטוח שהייתה מוציאה תמונות הרבה יותר טובות מהאייפון שלי. אני הולך לקנות את האייפון 17 פרו ולאסוף את זה מיד כשאני נוחת בניו יורק. וזה ישמש אותי כדי לצלם את הילדים, לצלם עם איזה מוד סלפי קטן שמצאתי עם המצלמה הפוכה, אבל לא עם העדשת סלפי, וכל הדברים האלה. זה אספיק לי לחלוטין. אני עדיין אמשיך להשתמש במצלמה המקצועית כשאני צריך באירועים מיוחדים, כשאני יודע שאני קרוב למשהו, לא לטיולים, כשאני צריך לגרור דברים, או ממש פה ושם ברחבי הבית או רחבי העיר וכדומה. בדיוק בשביל זה מיועד אייפון, ובדיוק בכל זה הם מסדרגים עוד ועוד את העדשות שלו. הם גם הגדילו את החיישן, החיישן זה הנגטיב במרכאות שעליו הכל נקלט, גם ב-40 ומשהו אחוז יותר גדול, זה המון, זה יותר אור, יותר פרטים, זה אמור מאוד לשפר את התמונות וגם בלילה, אני מאוד מצפה לזה, ואני אנצל את זה, כל עוד אתם כאן ומקשיבים לי, כדי לספר על המצלמה האחרת, המצלמה הקדמית, זאת שאנחנו מצלמים איתה את השלפי. שזה אני תיארתי כבר בקבוצה בטלגרם, מי שאולי גולל אחורה ויראה, כפיצ'ר הכי גדול בעולם של הטלפונים, של מצלמות טלפונים בפרט, טלפונים בכלל, ואולי של העולם כולו וההיסטוריה האנושית. שזה מה שאפל עשתה עם מצלמת הסלפי, בלשון העם או המצלמה הקדמית אם תרצו. מה שהם עשו, למי שאולי עבר לו מעל הראש וכדומה, אז המצלמת סלפי הזאת, מה שהם עשו, זה שהם, המהלך שהם עשו קודם כל, היה להגדיל את החיישן מ-12 מגפיקסל ל-18 מגפיקסל, והפכו אותו לריבועי. החיישן עד היום, ורוב החיישני מצלמות בעולם, מסיבות היסטוריות וסיבות מכניות, כנראה כלשהו של התאמה, הם מלבניות. עדשה רגילה היא מלבנית, כמו שאתם רגילים, בתמונות שתמיד ראיתם אולי מה הייתם קטנים, אם הייתם קטנים, או אתם עדיין קטנים, מלבני כזה. אבל עכשיו, המצלמת סלפי, החיישן שלה הוא ריבועי, ריבוע מושלם, כל הצלעות שוות, ויותר גדול. מה זה אומר? זה אומר שלא משנה איך תחזיקו את האייפון, אתם גם אם בתצורת סלפי כזאת, וגם לרוחב, זה לא משנה, הוא יצלם אותה תמונה, כי זה ריבוע. ואם בכל זאת אתם רוצים לעשות סלפי כזה לאינסטוס, אני אפילו לא יודע לבטא את המילה הזאת, אינסטוס, אוקיי? לעשות ככה, אוקיי? אז כן, אם אתם לבד, זה יעשה תמונה כזאת, תוכלו להעלות את זה לסטורי, וזה יהיה לגובה, כמו שכולם אוהבים, מעולה. אבל מה קורה אם המשפחה מצטרפת, כמו שקרה לי עכשיו, לא יודע מה, איזה 200 פעמים ביום, שהייתי בטיול משפחתי עכשיו, ורוצים לצלם את כולם, אתם צריכים לעשות את התנועה הזאת, ולהציב את הטלפון במאוזן, במאוזן, ואז איך לוחצים על הכפתור, והטלפון כמעט נופל, או כל מיני דברים מוזרים כאלה, ואיכשהו זה לא יוצא, אז לא צריך. כי ברגע שזה ריבוי, זה תמיד אותו דבר. אבל מה עושים אם אתה רוצה להיות לבד בפוקוס ולגובה, ומצד שני, אם יש לך קבוצה רחבה או נוף מאחוריך שאתה רוצה להראות ואתה רוצה את זה לרוחב, אז האייפון יתאים את עצמו באמצעות הטכנולוגיה שכבר יש לאפל, שנקראת Center Stage, מרכז הבמה. האייפון יזהה את המיקום של האנשים בפריים, יזהה מתי יש פרצופים, ואם יש יותר מפרצוף אחד, זה יכניס את כולם לפריים. יהיו 4-5, זה יהפוך להיות פתאום תמונת לנסקייפ, תמונה אופקית, תמונה רחבה, וכולם יכנסו לפריים. מדהים, מטורף, אני רוצה את זה אתמול. כאילו, כבר לא יעזור לי לטיול שחזרתי ממנו עכשיו, אבל לטיול שאני נוסע לארצות הברית, אני מאוד מאוד רוצה את זה. זה עוזר. מה קורה, מה אתה רוצה לעשות סלפי, אבל אם לא יודע מה, אם ארק דה טריומף מאחוריך, או איזה נוף דבילי מאחוריך, ולהכניס את כולם, אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אולי יש לזה איזה קטע שאפשר לעקוף את המנגנון הזה, אני לא יודע, אבל אני חושב שכן, לוחצים על משהו, לא יודע, אבל זה העניין הזה של המצלמה הקדמית, וסגרנו גם את הפינה הזאת, למרות שהם כמעט לא דיברו על זה. הם כן דיברו על זה, בקטע של content creator, של אנשים שיוצרים סרטונים שלהם מבשלים במטבח, ואז הם כן יכולים להשתמש בסנטר סטייג' למטרה הזאת. שוב, אפל מתאימה כל קטע לאייפון שמדגים, ופה זה ה-17 פה, ו-17 פה זה ליוצרי תוכן. Anyway. בווידאו הם גם אמרו משהו על ממושגים כמו ProRes RAW ו-GenLock וכל הדברים האלה, שוב, מיועד לווידאו מתקדמים. וקייסים, גם פה דבר שראינו באייפונים הקודמים, אם היינו הולכים לפי סדר כרונולוגי של האירוע, יש תמיכה ברצועות. רואים את זה הרבה, וסליחה על הסטיגמטיות פה, את של נשים שיש להם רצועות על הכתף, או יותר נכון בעצלב, וזה מתחבר למין קייסים כאלה שמתלבשים על הוקים, על הקייס של האייפון. יש את זה בדברים די גרוטסקים כאלה, ואפל הוציאה כמה קייסים מאוד עדינים, שזה מתחבר לאייפון, ואפשר לתלות את זה על הצד. אז לאייפון 17 פרו הם הציעו קייסים שנקראים טק וובן, וכבר הספקתי לשכוח איך קראו לה וובן הקודם שלא הצליח, והם תיארו עכשיו את הטק וובן כעמיד בפני שריטות ומגעים, כי הוובן הקודם היה זוועה, ואנשים פשוט העבירו ציפורן עליו, והוא נהרס לנצח, אז עכשיו זה עובד, ויש גם קייסים שקופים וצבעוניים, ועיקר העניין פה שהכל מאוד עדין, גם ל-17R, הכל מאוד עדין, ודע כאילו, אל תרשו לנו את איך שהאייפון נראה, תראו, הנה משהו רק שיגן עליכם קצת. זה כל, זה העניין. אוקיי? אז יש קייסים עדינים, התקוון, תמיכה ברצועות, זה עיקר מה שהם הוציאו מבחינת אקססוריז, לא הרבה יותר מזה. ונחזור שוב בסדר כרונולוגי הפוך, לאייפון אר. האייפון אר גם עמוד שלם, ואייפון אר אני אפתח בהצהרה. ההצהרה שלי, האייפון 17 פה ימשיך להיות האייפון הכי נמכר של אפל בפער. האייפון, אולי סליחה, אולי האייפון 17, אולי אני טועה קצת במשהו, אבל לדעתי האייפון 17 פה הוא עדיין מכשיר הדגל. האייפון 17R, בניגוד ל-17 פלאס, או מה שזה לא היה, שהיה מעל ה-17 הרגיל, או שאפל ניסתה לשווק, והיה לה כל מיני ניסיונות, ה-17, ה-SE, או לא יודע מה היה שם, אין לי מושג, ה-17R הולך להימחר הרבה. מה שאנחנו קיבלנו עם ה-17R, זה למעשה 17 פרו לייט, אוקיי? קיבלנו 17 פרו לייט, לייט תרתי משמע, כן? 17 פרו קל, אוקיי? מה יש לנו שם? קודם כל גוף מטיטניום, לא מאלומיניום, אוקיי? אמנם מטיטניום כמו שה-17 פרו קודם, הוא בעצם מאוד מאוד דומה ל-16 פרו, רק ממוזר. אז יש לנו מטיטניום, 5.6 מילימטר, הוא לא המכשיר אפל הכי דק שיש, האייפד, פרו עדיין יותר דק ממנו, אבל זה אייפון הכי דק שהיה, לפחות בחלק הדק שלו. תומך בפרומושן, גם כן, לראשונה במכשיר שהוא לא אייפון פרו, יש לנו גם תמיכה בפרומושן עם 120 הרץ והכל. שוב, אצלו הציגו לראה את הקרמיק שיל משני הצדדים, פה רשמו שזה פי 3 יותר מהדור הקודם, אז זה כנראה הגיוני. לגיבנת הזאת למעלה, יש לנו שם עכשיו, אנחנו יודעים לקרוא לזה The New Plateau, אוקיי, זה גם משהו. הצבעים של האייפון, לא דיברתי על הצבעים של האייפון 17 פה, הצבעים של האייפון 17 פה, לדעתי, מהממים. אתם לאו דווקא תאהבו אותם, אוקיי, יש רק 3 צבעים, אבל לדעתי הם מהממים. זה אחד מיתרונות של אנוד אז אלומיניום, יש כחול חזק בולט, יש כתום בולט חזק, מאוד דומה לאולטרה שהיה בשעונים, ויש עוד איזה שחור גנרי. אבל הצבעים שמה נוכחים. זה פרו, זה חזק, זה מדהים. לאר לעומת זאת, מאוד דומה לאר בניידים, צבעים מאוד חיוורים, מאוד מאפנים. אני כל השידור הזה, אתם רק רואים אותי, ואני לא, סוג של בכוונה, לא מראה את המסך, מי שצופה בווידאו, אני יכול להראות גם כמובן את כל המסך פה, ולהראות תוך כדי, אם יש משהו ספציפי, אתם יכולים לראות. אבל אם אתם רואים על המסך, אתם רואים את הצבעים של הפרו. של פרו, זה צבעים נוכחים. לא מישהו שיראה מעטה ועלה, מכשיר סלולרי אצל מישהו כתום, זה אייפון. זה ממש ככה, וזה אפל ממש טובה במיתוג הזה, אם רואים צבעים, רואים אייפון, טלפון כתום, מיד ידעו שזה אייפון, כמו שאם ראו שעון כתום, או את העיגול האדום הזה, ידעו שזה אפל וואץ, או אפל וואץ אולטרה, אין פה ספק בכלל. והכחול החזק הזה, והכסוף הרגיל הזה, בסדר, אין ספק. אוקיי? לעומת זאת, אם אנחנו נלך על האייפון Air, ונראה את הצבעים שלו, זה צבעים, כן, קלים והכל, אבל אני יכול רק לתאר אותם כחברים, אני לא יודע אם זה המקום לעשות פה צבעים משעשיים, כן, ה-Air אולי צריך להיות הקלאסי, צריך להיות ה-high-end הזה, הקלאסה, היפה הזה, לא יודע מה, קנון רמת אביב כזה, בסדר? אז יכול להיות, אבל עדיין, משהו שם מאוד חיוור לי, או לפחות תשאו איזה אחד שיצעק משהו כאילו חזק יותר, אולי זה רק אני. אז זה לגבי הצבעים לפחות של האייפון Air, אבל תמיד יש הרבה דעות, יש הרבה זה, אבל בסדר. אז האייפון Air מגיע עם H19 Pro, לא H19 רגיל, הם מוצבים אותו כאייפון חזק, אוקיי? כאייפון Pro ברמה הגבוהה. זה לא אייפון לייט כזה, לא יודע מה, לילד, לאישה הקטן, צעצוע, לא, זה אייפון 19 Pro, כן, פחות GPU ממה שיש באייפון 17 Pro, אז הוא פחות חזק, וגם יותר חסכוני בחשמל כנראה מהסיבה הזאת, עם הרבה, אז נקרא Neural Accelerator, מה שדיברתי שיש ב-GPU למטה, יחד עם ה-GPU שמיועד ל-AI, זה נקרא Neural Accelerators, אחלה דבר. הם הציגו גם כן באייפון Air, ואני לא ראיתי שהם הציגו את זה באייפון 17 Pro, למרות שהגיוני שזה יהיה, פשוט לא הספקתי לחפור בנתונים. הם הציגו שני צ'יפים אלחוטיים חדשים או חדשים למחצה, מאוד מאוד חשובים. קודם כל, N1. מה זה N? לא יודע, Network One כנראה, אוקיי, נקרא לזה Network One, צ'יפ שאחראי על ה-Wi-Fi, Bluetooth וה-Thread. Thread זה כל מה שאחראי לבית חכם, או תקשורת בין רדיואים שונים, תקשורת בין רדיואים שונים, הכוונה מחברות שונות או סוגים שונים. אז תמיכה ב-Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ו-Thread. חוץ מזה, יש את ה-C1X, דור הבא של ה-C1 שלהם, C1X, שהוא אחראי על הסלולרי בלבד, הוא אחראי על הסלולרי, אומרים שהוא פי 2 יותר משהו, נראה לי פי 2 יותר חסכוני, לא, פי 2 יותר מהיר, ו-30% יותר חסכוני בחשמל. כל מה שקשור לחיסכון בחשמל מאוד חשוב בער, כי אין לו כמעט מקום לשוללה, כל האייפון Air הוא שוללה, רק הגיבנת הזאת למעלה, הדיניו פלטי, כולו זה שמה, זה כל הצ'יפים שמה, וכל השאר זה בערך שוללה, והתיאור הוא most power efficient iPhone ever. האייפון הכי יעיל מבחינת ניהול סוללה, ניהול צריכת חשמל, אי פעם. זה מדהים. לגבי המצלמה, יש מצלמה אחת, אז זאת כנראה המצלמה, אין דרך אחרת לתאר את זה, זאת כנראה המצלמה הכי חלשה, הכי פחות פיצ'רים מבין כל שאר האייפונים, כן? זה לא, אין פה ספק בכלל, אבל עדיין לטענתם הם דחפו שם לא מעט. הם מתארים את זה שיש בו שתי מצלמות באחד, לא הבנתי אם באמת זה רציני, או שזה פשוט שוב, רק העניין שזה פיוז'ן. אבל יש פה שוב 48 מגפיקסל, אז יש טלה 12 מגפיקסל, אז לטענתם יש כאילו 4 עדשות. לא יודע. נראה לי שיכול להיות ששמע איזשהו אלמנט של שתי עדשות. אני לא זוכר כל כך איך שזה בנוי, נראה לי היה להם איזה קטע כזה שהם בנו שתי עדשות. אבל אם כן, אז כן. אז שוב, זה מתבסס על 48 מגפיקסל וכל זה. עם האייפון הזה הם הציגו את ה... לא, סליחה, לא עם זה. עם זה הם הציגו משהו ששכחתי ממקודם, שיש את הדואל לנס וידאו. דואל לנס וידאו, זה אומר שאפשר לצלם בוידאו, את המשחק כדורסל של הילד שלכם, ואתכם מסתכלים על משחק כדורסל של הילד שלכם, מתלהבים מאוד איזה סל. ושוב, מה שנקרא, אלוהים הוא בפרטים הקטנים. מה זה אומר? זה אומר שבגלל שבמצלמת הסלפי, המצלמה הקדמית, יש 18 מגה פיקסל, יש המון פיקסלים עוטפים, ולא צריך כל כך הרבה פיקסלים כדי להסתכל על הפרצוף עם החיוך המרוח על הפנים שלכם, לא צריך כל כך הרבה פיקסלים. אז משתמשים בכל הפיקסלים האלה כדי ליצור מעין בולם זעזועים, מין יצוב תמונה. זאת אומרת שלא צריך את כל הפיקסלים, אז עושים בעצם זום לפנים שלכם, ואם אתם זזים משמחה ויוצאים מהפריים וכל הדברים האלה, אז למעשה תמיד הסנטר צ'אג' ישאיר אתכם במרכז התמונה, כדי לקלוט את הרגשות שלכם, את החיוך, את ההתלהבות ואת הכל. וזה חשוב, זה קרה לי לא מעט, שאני מצלם איזשהו אירוע, ואני רוצה או לקלוט עצמי או לקלוט האירוע, ותמיד איכשהו בורח פריים, כי אתה מתרכז במשהו אחר, אז זה יפה שיש לכם, כמו שיש, דרך אגב, זה כבר משתמשים בזה בייצוב ספורט, אתם מצלמים וידאו עם ייצוב ספורט, אז זה כבר קורה, שבעצם אתם רואים את זה, לא יודע מה, מ-4K, לשוק של 2.4, בדיוק בגלל זה, כי הוא מנצל את הפיקסלים העוטפים כדי ליצור ייצוב תמונה, עכשיו זה גם בסלפי. זה מאוד מגניב. ועוד טכנולוגיה שאתם יכולים לראות למה אפל התחילה אותה לפני שנתיים, ועכשיו היא מגיעה לשיא שלה, אין ולא יצא דגם לאייפון R עם סים קארד אמיתי, אך ורק אי-סים. אין מקום לכרטיס פלסטיק דבילי. אז זה יהיה רק עם איסים, וזה מאוד הגיוני, כי כל הטלפון הוא למעשה שוללה, ועדיין הם הצהירו על All Day Battery Life. כאן הם הציגו גם כן קייסים, קייס שקוף ומינימליסטי. וגם מה שהיה איתו מאוד בשמועות, את הבמפר, אני לא יודע איפה אני מוצא פה את האקססוריז. במפר זה הקייס שהכי אהבתי בהיסטוריה של הקייסים אי פעם, שזה רק בעצם נותן איזה הגנה משביב, ומשאיר לכם לגעת באחורה של המכשיר, בכל הדברים. אני מאוד מאוד אהבתי את זה, וזה מה שאני מאוד מקווה שיהיה. אין לי שום סיבה בעולם לקנות את האייפון הזה. האייפון הזה לדעתי מיועד אך ורק לאנשים קרובים תמיד לטעינה, לא מה שנקרא, לא road warriors, כל היום בחוץ בלי אף קרבה לטעינה אי פעם, למרות שהם הציגו שוללה חדשה, שוללה הלבנה הלא משהו שלהם, אז הם הציגו שוללה חדשה כזאת, קצת יותר פרופיל יותר קטן, שמתאימה כזאת בגלל הרווח הזה שיש בגלל הפלטו הזה, אז יש מקום לשוללה שם. נכון, זה נחמד להסתובב עם דבר כזה בכיס, להטין אם צריך, עדיין. אז רק מישהו לא road warriors, כאלה שלא צריכים את המצלמה הכי מתקדמת, כי המצלמה פה היא בסדר, אבל מי שצריך טלפון קל ולהשוויץ ולהראות את זה, זה טלפון מדהים, כי הוא ממש חזק. זה הטלפון עדיין עם המעבד הכי חזק בעולם הסמארטפונים שקיים. ואם אי פעם יהיה לו גם AI נורמלי, אז גם יהיה לזה שימוש. אז בכלל. אז אין ספק שזה המכשיר המוביל היום בעולם, לדעתי, מבחינת עיצוב ויכולות פר לגרם, או מה שלא תראו בדבר הזה. ואני לא כולל את כל הגימיקים, לא בכתרה, אבל הגימיקים כמו מתקפל, נשלף, נגלל וכל הדברים. מדבר נטו, טלפון פשוט רגיל, גם ב-$1,000, אוקיי? $999 ל-256 GB. והטלפון האחרון שהם, הציגו, היה בעצם הראשון, היה האייפון 17 הרגיל. האייפון 17 הרגיל, לא משהו לכתוב עליו הביתה יותר מדי, זה אייפון שנראה כמו אייפון, בדיוק כמו אייפון, וזה אייפון לכל דבר שהוא היה אייפון. מה הוסיפו לו? פרומושן, גם לאייפון הרגיל, אוקיי? מסך קצת יותר גדול, 6.3 אינץ' עם מסגרת יותר דקה, שוב מאוד דומה בעצם, אני חושב לאייפון 16 פה, 15 פה, אני לא זוכר, אבל מאוד דומה. מסך 3,000 ניץ', גם כן מאוד בהיר, שוב בפיק שלו, סרמיק שילד, גם 2, אותו דבר, A19, לא פרו, 16 נורל אינג'ן, 5 GPU, ודיברו על ה-AI, ב-iOS 26, כל הדברים האלה, 8 שעות וידאו יותר מאייפון 16, מצלמה הרבה יותר גדולה, לא בגלל שוללה הרבה יותר, מחזיקה הרבה יותר זמן, לאו דווקא בגלל שהיא יותר גדולה כנראה, אלא בגלל שהמעבד הרבה יותר חסכוני, מגיעה עם טעינה אלחוטית יותר מהירה, מבחינת הצילום 48, 24 פיוזן, 12 טלה, לא משהו חדש, אבל המצלמת סלפי היא החדשה. המצלמה האחורית לא הכי חדשה, המצלמה הקדמית היא החדשה. אני חושב שהדבר היחידי שחדש זה שיש 48 אולטרה ווייד במצלמה הקדמית, שזה יפה. זהו, אין הרבה מה לדבר על האייפון 17, הוא ימשיך להיות אייפון מאוד מאוד נמכר לכל מי שצריך את האייפון הבסיסי. אם יש לכם אייפון 16 או אפילו 15, כנראה אין לכם מה לקחת אותו. סליחה, 16 אין לכם מה, 15 אולי תרצו את ה-AI בכל זאת, אז אולי זה כן, אבל זה בעצם המכשיר המינימלי, מגיע ב-$799, אמרנו ה-R ב-999, הפרו ב-1099, כולם עם 256 ג'יגה. עד כאן האייפונים. אוקיי, באפל וואץ', לא כתבתי כלום על השעון. אז השעון של אפל, גם זה הוצג, אפל וואץ', התחילו מסרטון מרגש על איך אפל הצילה את החיים שלי ושלכם, זה הרגע שבו אני מארגן לי דברים על המסך, ואני לא טורח לצפות בסרטון הזה בזמן אמת, אני כן צופה בהם אחר כך, ומשתמש בהם גם כן למטרות שלי, למי שלא מכיר, אני מדריך על אפל, של אפל, על עובד בחברת אינטגרציה של אפל, זה העבודה שלי, זה החיים שלי, אז כן, אני משתמש בכל הדברים האלה, אבל לאו דווקא שזה מעניין אותי באותו רגע, כי יש לי דברים אחרים על הראש. אבל הם סרטון מרגש, והשורה התחתונה היא, הם מבינים למה זה השעון הנמכר בעולם. אחלה. אותי מעניין מי הביאו לדבר על השעון, הביאו מישהו בשם סטן, אני לא הכי עוקב אחרי מי עובד באפל כל הזמן, אבל פשוט היה הרבה שינויים בצמרת, מי אחראי לשעון, כשזה עזב, הוא עזב, אני אקרא אחר כך מה זה אומר על כל הקרמלינולוגיה שקרתה שם, אבל בסדר. הוציאו את סדרה 11, היא דקה יותר, עמידה יותר, עם 5G, שזה השינוי הכי גדול היה כנראה, עם הרבה שותפים וכדומה, אני לא יודע מה זה אומר לגבי ישראל, זה כן אומר על חיסרון בסוללה, זה אומר, זה הוסיפו גם פיצרים של, שעוזרים למדוד או לנתח את הבריאות שלנו, אני לא יודע, אין פה נראה לי חיישנים חדשים, אבל הם הוסיפו יותר יכולת מדידה למשל של ההיפרטנסן, שזה עודף לחץ דם ומתח וכדומה, זה דברים שמודדים לאורך זמן, זה לא שיש חיישן, זה פשוט יש דרך למדוד את זה יותר טוב לאורך זמן, מה שכן, השעון עכשיו יחזיק 24 שעות, שזה בפועל אומר full day, זה לא שיהיה 24 שעות, פשוט זה אומר שמהרגע שתתעוררו, ועד שתלכו לישון, זה 18 שעות אמיתיות, בניגוד למה שקורה היום, שאחרי 12 שעות אתם כבר על 5% ולחוצים. אוקיי? זה העניין. יש המון שיפורים תוכנתיים, באיך שזה מודד שינה, וכל הדברים האלה, אז זה ממש ככה, אין פה ממש חדשים, יש רצועות חדשות, ופנים חדשים, כאילו פייסים חדשים, אבל גם רואים פה בעמוד של אפל וואץ, באתר של אפל, מי שרואה את זה בווידאו, כמעט כלום ושום דבר, זה מדהים. אז יש את השיריס 11, שיריס 10, קצת יותר. SE3 לעומת זאת, SE3, הדגם הזול לעומת זאת, נהיה מעולה. ה-SE3 קיבל בעצם את כל התכונות שאני חושב שאני מכיר מהסדרה 8. חוץ מהעניין שזה 18 שעות, שזה מה זה היה, זה קיבל טעינה, טעינה מהירה, קיבל את כל החיישנים, באמת, הוא מכשיר ש... אם לא, אנחנו מחורים לחידושים ולדקויות ולמגניבות, זה השעון לקנות. אני לא רואה סיבה אחרת, אם לא מעניין אתכם כל הדברים הכי חדשים ומגניבים, אפל וואץ SE3 ב-249 דולר, זה הדבר לקנות. זה ממש הדבר לקנות. האפל וואץ אולטרה 3, לעומת זאת, לא יודע. אני לא חושב שזה שווה 800 דולר. אלא אם כן אתם ממש מחורים לזמן סוללה, ועכשיו קיבלתם את השיריס 11-24 שעות. אלא אם כן אתם ממש צריכים את זה לצרכים האלה. אני לא רואה מה קורה עם האפל וואץ אולטרה 3, אני כן הייתי רוצה לראות איזושהי השוואה, אני לא רואה פה, שוב אני גם באתר של אפל למי שרק מאזין, ואני מאוד רוצה לראות את הקומפר, ובוא נראה את זה, נגיד את השיריס 11 מול שיריס 10, בוא נראה את ההשוואות של המעבד נגיד, או איזה השוואות יש כאילו באמת, אבל אני לא רואה איזה שהן השוואה שבאמת שווה לי את השדרוג, נגיד מ-10-11, לא שמישהו אי פעם צריך לשדרג בין 10-11, לא, אין, זה אותו שבב, S10, אולי איזה ג'סטר אחר, כן, השוללה השתפרה הרבה יותר, פסט צ'ארט קצת יותר טוב, הוואץ' אולטרה 3 לדעתי יוסיף גם עוד יכולות של לוויין, אפילו האובי אני חושב הוא תכלס אותו דבר, הם רק סתם קוראים ל-11 הכי דק שלנו אי פעם, פשוט כי ה-10 הוא הכי דק אי פעם. אין שום, לא יודע, הם פשוט כאילו יצא 10 ויצא 11, זהו. אני פשוט חושב שלמשל מה שאני הולך לעשות עכשיו זה להיכנס לאמזון, למצוא את ה-10 הריפרבישט או זול, הכי זול שיש ולקנות לעצמי 10, כי אני עם סדרה 7 נגיד ישן. וזהו, אין שום שיבה ל... פשוט זה החליף את זה, אין מה לעשות, פשוט 11 החליף את 10, זה לא שדרוג, זה פשוט החלפה של מודל. אין דרך אחרת לתאר את זה. כמו שנתאר את ההבדל בין אולטרה 2 לאולטרה 3, גם פה אני לא חושב שהיה הבדל. כן, פה היה הבדל בין S9 ל-S10 בציפ. השוללה אפילו של האולטרה כן גדלה. ויש תמיכה בלוויין ותמיכה כאלה, אז כן. שוב, יש לכם אולטרה 1, תסדרוגו לאולטרה 3. אולטרה 2, אולי לא. העולם הרבה יותר פשוט בעולמות של שעון, וזה נהיה כמו האייפד, אנשים מסדרגים רק כל 3 או 4 שנים. אז זהו, זה כל מה שהיה להגיד על אפל וואץ. זה באמת היה מאוד מאוד מגוחך, זה הכל. טוב, בואו נדבר על איירפודס ונסיים. איירפודס, אחד המוצרים הכי טובים של אפל, אפשר להגיד בהיסטוריה, לא שהיה לו זכות קיום בלי שהוא חלק מהמכונה שנקראת אייפון, אבל עדיין אחד המוצרים הכי טובים של אפל בהיסטוריה, האיירפודס פרו 3, זמין, ומיד אחרי שקניתי שני איירפודס פרו 2 לילדים שלי כמובן, אבל בסדר, קניתי אותם בזול, מה אכפת לי, אז איירפודס פרו 3, כבר רואים מיידית שעל החלק הלבן הוסיפו עוד איזה שני רמקולים, אז זה עוד יותר אקטיב נויס קנסליישן טוב, הבנתי שזה גם מאוד עוזר לתחלופת אוויר בשביל בסים, בוא נלך על ה-learn more למשל, AirPods Pro 3. תודה רבה על הלייקים אנשים. אז כן, זה אוזניות שכבר עכשיו היו הכי פופולרית בעולם לסוג שלהם, נהיו עוד יותר טוב. Noise Cancellation עוד יותר טוב אפילו ממה שהיה ב-2, אני עכשיו ירדתי מטיסה שהייתי כל הטיסה עם ה-AirPods Pro 2, לא יודע כמה יותר טוב זה יכול להיות, אבל תמיד כנראה יכול להיות יותר טוב, ביחד שיושב מאחורי מנוע. אז מה כן היה לנו פה? אז עוד יותר האזנה ספשיאלית, האזנה מרחבית יותר טובה כנראה מה שהיה. וגולת הכותרת, מה שכולנו ניחסנו כי השמועות היו כל כך טובות, יש מד דופק באוזניות, מה שמאפשר לנו לעשות 50 פעולויות כושר בלי השעון. 50 פעולויות כושר, בטח כמה מהם הן דומות, אבל זה לא באמת משנה, 50 פעולויות כושר בלי השעון עלינו, בלי שאתם צריכים שעון, הליכות, ריצות קלות, כל מיני דברים כאלה, מדהים. Hearing aid אפילו עוד יותר טוב ממה שהיה קודם, להשתמש בזה בתור עוזרת קולית. איכשהו הם הצליחו לעשות עוד יותר, עוד 8 שעות האזנה עם Active Noise Cancelling. Active Noise Cancelling גזל הרבה סוללה. אתם יכולים להזין ל10 שעות עכשיו על טעינה אחת. זה באמת, באמת, באמת מדהים. זה היה אחד החסרונות היחידים אולי יחסית לחלק מהאוזניות האחרות. יש Live Translation, אחד הפיצ'רים שהם הציגו, שהיה באמת, באמת מטורף. אם אתם מדברים את האחד מה8-9 שפות שזה תומך בהם. ה-Live Translation באמת היה נחמד, כי זה קצת מגוחך שמישהו מדבר אליך בקול, ואז אתם שומעים את הקול הרגיל של סירי, או אחד מהקולות שבחרתם, מדבר אליכם חזרה, ולא את אותו קול בדיוק, נגיד, יש היום AI כזה, שיכול לתת לכם את אותו קול בדיוק, אבל זה כנראה כבר מורכב מדי, אבל עדיין זה יכול להיות מגניב. הם שיפרו גם כן את איך שהאוזניות נראות, שוב הם השוויצו בצורה מאוד קריפית, שהם ניתחו 10,000 סוגי אוזניים וכדומה, אבל לא משנה, הם עשו הטיפס עכשיו, גם אם אני הבנתי נכון, הטיפס בצורת פורמס ולא סיליקון, אני משתמש בפורמס, אפשר, אתם לא יכולים לראות, זה נורא מגעיל, אם הייתי מראה לכם את האוזניה שיש לי פה, אוזניה מפורם, זה סוג של קצף ספוגי, שיותר מותאם לאוזניים ולא נופל כל כך, וגם עכשיו יש 5 גדלים שונים של טיפס, שאתם מקבלים עם האוזניות, ולא רק ה3 שהיו עד עכשיו, או 4, וזה מתאים יותר לאוזניות יותר קטנות, ואוזניים יותר קטנות ויותר מיוחדות, אז זה באמת אחד השיפורים היותר חשובים ויותר טובים שהיו, שהאוזניות פחות טיפלו, אני גם הולך לנסות את זה על כמה מבני ביתי, שהאוזניות פחות טיפלו להם עד היום, הולך לחשוב זה יותר טוב, אז יש פה באמת כמה דברים באמת באמת מגניבים, אז הנה ממש האתר של אפל, מאוד מאוד מפורט לגבי זה, גם הסאונד קוליטי אמור להשתפר מבחינת הבאסים, גם איך ששומעים אותנו, היה גם שיפורים בתוכנה, ב-iOS 26, שזה יישמע יותר טוב למי שרוצה ממש להקליט את עצמו באיכות יותר גבוהה, זה עדיין לא באיכות של המיקרופון שיש לי פה, נגיד מיקרופון לפודקאסטים, אבל עדיין אולי יותר טוב קצת לשיחות, לזום, להישמע יותר טוב, ה-Heart Rate Sensing ממש כאילו, סבל נניח שוב, זה לא איזה משהו סופר דופר מדויק, אבל עדיין, עמיד יותר מבעבר, זה אוזניות AirPods הכי עמידות שהיו ליותר זהה, אבק, מים וכל הדברים האלה, הרבה יותר טוב. אני מאוד מקווה שהם שיפרו גם כן את ה-Touch Controls, כי אני בחיים לא מצליח להגביר ולהנמיך כמו שצריך, וה-Charging Case נשאר פחות או יותר אותו דבר, שזה מבורך. אז זהו, אז זה ה-AirPods Pro, אני הגיע הזמן שלי להחליף, וזה בדיוק הרוטציה, יש לנו 4 אנשים בבית, ושלוש אוזניות, אז אני אחליף גם אצלי, אז זה מאוד מאוד נחמד. יש פה עוד איזה כמה שאלות של עמית, האם זה מודד צעדים? לדעתי כן, זה חלק, זה לא, לדעתי כן, אבל אני לא בטוח, ביכולת שלא, כי אם אתה חייב ללכת לזרים, או עם אייפון, או עם שעון, והאייפון יכול למדוד מודד צעדים, ולא זה, אז אני לא יודע, אין סיבה שלא, כי יש לו אקסלרומטר, והוא יכול למדוד צעדים אם באמת הם רוצים, אבל אני לא רואה את זה פה, פה יש כתוב רק ל-Heart Rate Sensor, אז אני לא חושב שזה מסוג הדברים, הם היו אומרים את זה פה, אז יש Heart Rate Sensing, וזה הדבר היחידי שהם רושמים שיש פה. יותר מזה הם לא אומרים, והאייפון הוא זה שמודד את הצעדים. זה המטרה בסך הכל, כי אם אתה עם שעון, השעון מודד צעדים. אם אתה אייפון, האייפון מודד צעדים. אתה לא צריך שגם האוזניות ימדדו צעדים. מה שאתה צריך זה משהו שימדוד לך את דופק הלב. כי אם לך שעון, האוזניות ימדדו. ואם אתה עם שעון, אתה לא חייב את האוזניות. זה כל הרעיון. אוקיי? אז זה המטרה. אז זהו, סך הכל מאוד מרשים החלק של האוזניות. המחיר של האיירפודס פרו נשאר $249, האיירפודס 4 ממשיך למחר באותו מחיר שהוא היה, $179, עם גם כן Active Noise Cancellation, אז זה נמשך ככה. וזהו, זה all I have to say about that לדעתי, זה האירוע. מטה דיבורים על האירוע אין לי הרבה יותר מדי, אין לי הרבה יותר מדי. האירוע הזה לא היה משהו שהתכוננתי לה ויותר מדי, לא קראתי יותר לשמות. אני כן מקשיב להמון פודקאסטים. שמעתי את כל הפודקאסטים עם תחזיות ואימורים ודירוגים וכל הדברים האלה. אז כן ידעתי למה להכין את עצמי, אז לא היו פה הפתעות יותר מדי. הרבה אנשים הולכים לקטול את האירוע הזה. האירוע היה מאוד קצר. כן? זה האירוע של פחות מ-80 דקות, אחד האירועים הכי קצרים של אפל אי פעם מבחינת אירועי ספטמבר. עברתי על כל האורחים כדי לדעת מתי לעשות את האירוע הזה, בגלל זה קבעתי אותו ל-9:45, אמרתי, שעה 45, האירוע של אפל בדרך כלל עם 90 דקות, אז לא, אז אפל עשו לי פנצר, ועשו את זה אפילו עוד יותר קצר, אז כן, לאפל לא היה המון מה להגיד, הם רצו להתמקד בשדרוגים סטנדרטיים לחלוטין לאפל, ועוד לא על מה לדבר, AirPods Pro מעולה, שוב, המוצר הכי פופולרי והכי טוב שלהם, פשוט קיבל שדרוג מאוד מאוד טוב, והאייפונים שלהם שהם אומרים 4 דגמים, שאני כאילו תכלס זה 3.5, אבל בסדר. אייפון 17, אייפון 17R, ואייפון 17 פרו ופרו מקס. אז כן, כל מה שחשוב פה זה למקם את האייפונים, שוב בחזית, בתור האייפונים, הטלפונים, הסמארטפונים הרגילים, במרכאות אני עושה כאן, הכי טובים בשוק, הכי מתקדמים בשוק, למרות שיש פליפים וכל מיני כאלה, אז כן, ואפילו בימינו מה שנקרא מחירים תחרותיים למכשירי דגל. האייפון 17, אני לא חושב שאפשר לקרוא לו מכשיר לא דגל ב-799 דולר, עם פרומושן, אנשים לא יכולים להגיד, אה, זה רק 60 הרץ, לא, זה כבר מכשיר דגל. אייפון 17R, מכשיר דק, מדהים, זה שוללה חלשה, בסדר, אז זה פשרה שיש לך מכשירה חלשה, רק מצלמה אחת, בסדר, רוב האנשים משתמשים רק בעדשה אחת. זה מסוג הדברים שלכל טענה יש טענת נגד. אין מה לעשות, וזה זה, זה העולם של התחרות שאנחנו קיימים פה. אין פה, זה לא עולם בלי חסרונות, זה לא עולם בלי טענות נגד, זה נכון, יש פה הרבה דברים לא טובים באירוע הזה כנראה, אירוע שהוא בסך הכל אירוע השקת מוצרים סטנדרטי של שעה, פשוט אפל עומדת על פדסטל, על מדרגה כל כך כל כך גבוהה בעולם הזה של השקות מוצרים, שהיא יכולה רק ליפול, היא יכולה רק לרדת, וזה מובן. והנה, כולם אומרים מוכשבים, היא גם הציבה את עצמה במצב שיש כל כך הרבה הדלפות שלא היו לה. לגוגל כולם רגילים להדלפות, רק בסדר, תוציאו, תגידו מחירים, עזבו אותנו מכם. סמסונג, וגוגל עכשיו גם אמרו המביך האחרון שלהם, סמסונג בכלל אף אחד לא מצפה לכלום באירועים שלהם. אפל פתאום יש איזושהי ציפיות, ואז כשהכל דולף, ואז פתאום הכל משעמם כי הכל דלף, אז כן, זה נראה רע, זה נראה רע, זה נכון. אבל אם מוציאים את זה, ועדיין יש מספיק מאוד אנשים שלא שמו שמועות, והם יקשיבו בארצות הברית, עכשיו זה יהיה בחדשות, שנראה ב-6 o'clock news, ומחורה ב-ABC אמריקה, או איך שלא קוראים לזה, ידברו על האייפונים החדשים, ווואו, כולם יציגו, תראו את הדק הזה, טים קוק יעלה בתוכנית בוקר, תראו איזה דק, איזה יפה זה, ואת הפרו החדש עם הכל אלומיניום, והמצלמות המטורפות האלה, וואו, ואת האיירפוד שמודד דופק, היא את הזאתי המתלהבת של הכושר בבוקר, אני יכולה עכשיו רק עם האוזניות, וזה מודד לי את הדופק, וזה כל כך בריאותי, וזה, זה מה שאפל עושה, ועל זה כולם ידברו, ולאף אחד לא אכפת מסמסונג, ולאף אחד לא אכפת מגוגל, ו-AI עושה שמות, ואז אף אחד לא משתמש בזה בחיים אמיתיים, לאף אחד לא אכפת, כולם יהיה אכפת בסוף, לכולם עם אוזניות לבנות באוזניים, כולם התלוו מהאייפון סופר דק החדש הזה, שכל אחד בארצות הברית ירצה אותו, באירופה, בכאלה זה קצת פחות, זה מה שאפל עושה. ואתם תראו את המניות, קופצות, עולות והכל, זה מה שאפל עושה. והייטרים, haters gonna hate וכל זה, וכן, ונכון, אין פה, אני ואתם מומחים והכל יודעים שלא הכל מושלם, והאיי לא עובד, וזה פה, וממחזרים דברים, והכל אותו, זה נכון. שורה תחתונה, אף אחד לא אכפת. זהו אפל. זה המוצרים הכי טובים, לא טובים, הכי מוצלחים, אוקיי? הכי מוצלחים, מצליחים בעולם. take it or leave it. זה המצב. זה המצב. זה השיחת תד שלי אם אתם רוצים, אבל זה מה לעשות. ויהיה את ה-TG Spot עם הכתבות אנטי שלהם, ויהיה את נקסטר וגיקס, וואלה, לא יודע מי שבחר יקפצו, איזה אירוע משמם, איזה זה, שיקפצו לי ולאפל כולם. זה לא משנה. תעשו ביקורת כמו שצריך, תגידו מה לא טוב, וזה נכון, אבל שורה תחתונה, כל סעיף וסעיף פה כמעט הצליח. בתמונה הכלולה, הכוללת מערכת, הפעלה לו משהו, AI לא קיים, הכל בסדר, חומרה הכי טובה, הדברים בטח לא הצליחו, אולי עוד פעם קייסים מאפנים, אולי עוד פעם זה מתחמם, אולי היה איזה גליץ פה, אולי עוד פעם משהו יתפטר, עוד איזה שוחד לטראמפ, לא יודע. ביום יום, זה עובד. אין מה לעשות. אוקיי, טוב, אנשים, כבר הגענו ל-10:43. אנחנו מדברים לנו בכיף ככה כבר שעה ורבע, שזה יותר מהאירוע של אפל עצמו, שזה בדיוק מה שעושים בפודקאסטים. מדברים יותר ואף כפול מהפודקאסט עצמו. אנשים שהצטרפו פה בלייבים, שיש לפחות 16 אנשים, למרות שאף אחד לא הצטרף בזום, יכול להיות שזה בגללי, אני לא יודע, לא נתתי את הלינק נכון, או שלא בא לכם, שזה מקובל לחלוטין, אז בכיף, אז נוותר ונמשיך בתוכנית הבאה, מה שנקרא, אתם מוזמנים, אם בא לכם, תכתבו איפה שבא לכם, שאתם רוצים עוד תוכניות כאלה, ואני אחזור לשידור, כי נראה לי שזה יכול להיות נחמד, אולי באמת איזשהו סיכום, למרות שזה לא זמן טוב לעשות את זה, כי אני בדיוק עוד 2.5 בדיסנילנד, טוב, בניו יורק ואז בדיסנילנד, אבל לא רק שאני אחזור. אז היה לי מאוד נחמד, תודה רבה לכם, חבל לי לעזוב בסי, אבל הגיע הזמן, יש לי אישה ובן שצריכים את תשומת ליבי, לא באמת, אבל אני רעב. זהו, תודה רבה לכם, זה היה אפלוג, פודקאסט דעות, מחשבות וחדשות על אפל, מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, סבא, זה הפודקאסט היחיד, האם זה רשת, אם יש לי רק פודקאסט אחד פעיל כרגע ברשת? כן, מה אכפת לי? זה שלי. זהו, אפלוג זה גם קבוצה בפייסבוק, בערך עמוד, יש אתר applog.co.il, applog.co.il, העליתי עכשיו במשך איזה חודש במשהו, כל יום על ההיסטוריה של אפל, מה היה היום בהיסטוריה של אפל, מין כזה דבר אוטומטי יפה, אם אתם אוהבים את זה, אתם עדיין יכולים להיכנס לאתר ולראות את החודש ומשהו הזה בתקופת הקיץ שהיה, הרבה כל יום ידיעה על מה היה ונחמד, אם אתם רוצים שאני אחזיר את זה, תגידו לי בקבוצת הטלגרם, בפייסבוק או אישית, באיך שבא לכם, אני אשמח לנסות להחזיר את זה, אני אבנה אוטומציה חדשה ואני מוסיף את הפלפל ואת הפרטים שלי ואת הכל, וזה נחמד, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד חזק בזה, ואם אתם רוצים עוד דברים על אפל, תגידו לי, אם זה משהו עסקי על אפל, אז זה בכלל במקום אחר, זה בווידיגיט, איפה שאני עובד, ואם זה אישי, מה שבא לכם, איתי. אז אני אומר נינו, סטרודל אומר נינו בכמעט כל רשת חברתית, אומר נינו בפייסבוק, או פשוט אומר את applogs.co.il, או באתר שלי, או בטלגרם, אני תמיד זמין בטלגרם. למה אתם ממשיכים לכתוב כל כך הרבה על הדבר הזה? מה קודרה פה? כן. אוקיי, מירי רשמה שהפרו נועד רק לקונטנט, עם התמיכה בבלבלבל. אוקיי, זהו. אז תודה רבה, לילה טוב. שמרו על עצמכם, שמרו על המשפחה, על החברים, ועל האופטימיות, כי נצא מזה בסוף, אני אומר את זה כבר 5 שנים. כן, אפילו יותר. הרבה מלחמות והרבה בלגנים עברתי ב-12 שנים שאני עושה את הפודקאסט הזה, ותמיד צריך חשוב לשיים באיזה נימה אופטימית. אז זהו, תהיו אופטימיים. לילה טוב, תודה רבה. אפלוג, אוט, עד הפעם הבאה. להתראות, לילה טוב.